שלום לכולם. דיברתי כבר בעבר על מעלת השמחה. אבל אני חייב לכם משהו. שיעור שלם, אפילו שניים אם אני זוכר, דיברתי כמה חשוב שאדם יהיה בשמחה. זה לא כדאי להיות בשמחה. זה לא איזה מעלה כזו, אם יהיה לך שמחה אז אתה תהיה יותר צדיק. חובה להיות בשמחה. אני לא אעריך עכשיו במעלת השמחה, וכמה כתוב בספרים הקדושים, זכויות אדם יכול לזכות ברגע שהוא יהיה שמח בעבודת השם במיוחד, אם זה בקיום מצווה. אני לא יודע כמה אתם שמחים שהגעתם פה לשיעור, אבל אם תהיו שמחים בזה שהגעתם לשיעור, תדעו לכם שזו מעלה שאין כדוגמתה. אני רק אומר דבר אחד, הארי הקדוש, השבוע קראתי עליו דברים מדהימים. רבנו הארי חי לפני 450 שנה. הוא נפטר מאוד צעיר, הוא נפטר בגיל 36-37. מה שהיהודי הזה זכה עד לפטירתו, אני רק אגיד לכם ממש בקצרה מה כותב עליו תלמידו רבי חיים ויטל, בהקדמה לספר עץ החיים, שהוא רוצה קצת להסביר לאיזה תורה הוא בעצם הוא נכנס ללמד אותנו, תורת הקבלה. דרך אגב, כל הקבלה שהיום לומדים בכל עם ישראל, שורשה בארי הקדוש. ספרדים, ליטאים וחסידים. הכל על פי תורת הארי הקדוש. אומר רבי חיים ויטל, עיניי ראו ולא זר. שהארי הקדוש היה יודע תורה, משנה וגמרא, ולומד אותה בארבעה דרכים. לפי הפשט, לפי הדרש, לפי הרמז ולפי הסוד. בנוסף הוא היה יודע שיחות שדים, שיחות הציפורים, שיחות המלאכים. היה יודע בסוד אבן מכיר תזעק, לפעמים יש נשמות מגולגלות בתוך אבן, הוא היה יודע לדבר איתם. היה יודע לדבר עם נשמות של מלאכים בעולם האמת, והיו מלמדים אותו תורה, היה מעלה את הנשמה שלו לעולם האמת, היה יכול להוציא נשמה מתוך יהודי חי, לדבר איתה, לשאול אותה שאלות ולהחזיר את הנשמה חזרה. אי אפשר להבין את זה. אומר ספר החרדים, למה זכה הארי הקדוש בכאלה מעלות? אולי בגלל הצדקות שלו? אולי בגלל עמל התורה שלו? אולי בגלל המעשים הטובים שלו? אומר הספר החרדים, כך כותב החידה, כל מעלותיו של רבנו הארי שהגיע אליהם, הגיע בזכות דבר אחד. שעבד את השם בשמחה. הוא היה שמח בקיום המצוות. אישה ששמה כיסוי ראש בבית שלה, צריכה להתחיל לרקוד על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקה לקיים את רצון הבורא יתברך. כשהיה לומד תורה, היה שמח על עצם הזכות הנפלאה שהוא יושב ולומד תורה. לא בזכות המצוות שהוא קיים, אלא בזכות השמחה שבה הוא קיים את המצוות. בזכות זה הוא זכה להגיע למעלה הנפלאה שהזכרתי מקודם. וגם התורה מעידה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, אני לא אאריך בזה. אני רוצה היום לגוע בנקודה אחרת. זה לא פייר לבוא ולהגיד לכם ולעצמי, תהיו בשמחה. כי, או מאושרים, בעצם בו המילה שמחה היא מאוד מעורפלת. מה זה שמחה? מהי שמחה? מה הגדרה של שמחה? וגם אם נבין מהי שמחה, איך מגיעים אליה? היה פעם שיר, עוד ארוכה, הדרך אל האושר, רצופה עם מכשולים רבים. את ההמשך אני כבר לא יודע. שיר כזה, שהדרך אל האושר ארוכה. ואני תמיד שואל את עצמי, אני רוצה להגיע אל האושר. מה הדרך לאושר? ולמה היא ארוכה? ואיזה מכשולים? מה המכשולים שמחכים לי בדרך לאושר? אני מתאר לעצמי שאין אדם שיושב פה בחדר הזה כרגע, או שומע אותי, אם זה דרך הווידאו וכו', שהוא לא רוצה להיות מאושר. כולנו רוצים להיות מאושרים. ואולי המתנה הכי גדולה בשמחה, זה אם נזניח את המצווה הגדולה שיש בדבר, את הכיף שיהיה לנו בחיים כשנהיה שמחים. אז אני היום רוצה לשאול את השאלה, מהו האושר האמיתי? איך אני יכול להגיע לאושר פנימי, סיפוק פנימי? ומה הדרך להגיע אל האושר? הדרך להגיע אל האושר היא כלולה בכמה דברים. מה מונע מאיתנו את האושר? מה מונע ממני אושר? אתה רואה בן אדם בריא, יושב באוטובוס ונראה עצוב. הולך ברחוב ונראה עצוב. מה יש לך, אדוני? לא יודע. חסר לך משהו? לא. למה אתה עצוב? לא יודע. מה גורם לו לא להיות שמח? אם נדע מה גורם, מה מונע מאיתנו את האושר, נוכל גם אנחנו להיות מאושרים. אז בעזרת השם אנחנו נתחיל בהסבר, מהי שמחה? מה זה הדבר הזה שקורה לי בפנים, שבעצם אני קורא לו שמחה? או יש לה מילה אחרת, אושר, מאושר. דרך אגב, זה עבודת השם גדולה מאוד, שלא תחשבו שזה לא חלק מעבודת השם, זוהי עבודת השם. אושר, הפירוש של המילה אושר, זה סיפוק. אדם מרגיש סיפוק ומאושר. אדם שמרגיש שלמות מסוימת ומאושר. אדם שהצליח לעבור מבחן קשה מאוד, ומגיעים לו התוצאות עכשיו שהוא עבר מבחן בדיינות, שהוא למד בשבילו 10 שנים, הוא שמח. אם אני אכנס לתוך הלב שלו ואני אשאל אותו, מה ההרגשה? ההרגשה היא סיפוק. מלא. התמלא. יש לו. ככה מרגיש כל אדם, אדם שנולד לו בן, הוא מרגיש תחושת סיפוק. יש לי משהו שהיה חסר לי ומילא אותי. וכך אם נלך לכל אדם, קנה בית. מישהו עזר לו, ההורים, קנה דירה. יש לו דירה, מרגיש תחושת סיפוק. זוהי בעצם השמחה, האושר הפנימי. וככל שהסיפוק יהיה גדול יותר, כך השמחה תהיה גדולה יותר. זאת אומרת, כדי להגיע לאושר האמיתי, זה הכל תלוי בך, איך אתה מסתכל על מה שיש לך בחיים. אני אתן לכם דוגמה. אדם שקם בבוקר ורוצה להרוויח היום 5,000 שקל. איש עסקים, ממולח, קונה, מוכר סחורות, יודע, מקושר לכל העולם. הוא חושב היום להרוויח 5,000 שקל. בסוף היום הוא הרוויח רק 4,000 שקל. הוא לא יהיה שמח. אין לו תחושת סיפוק. הוא לא מרגיש שמח במה שהוא קיבל. למה? הוא רצה 5,000, הוא קיבל 4,000. אבל פועל שיצא לעבודתו וחשב שהוא רוצה לקבל היום 400 שקלים. זכורת יפה, 400 שקל ביום זה כמעט, זה 8,000 שקל בחודש. הוא רוצה להרוויח היום 400 שקלים. התמזל מזלו והוא קיבל 4,000 שקלים. וואו, איזה שמחה. שני אנשים מקבלים את אותו סכום. זה שמח וזה לא. זה מסופק וזה לא. למה זה מסופק וזה לא? כי זה מילא את הציפיות שלו, מילא את החבילה של הציפיות שהייתה לו בפנים, ויותר מזה, זה עלה על גדותיו, הוא קיבל משהו שהוא אפילו לא ציפה. השני, הציפיות שלו היו גבוהות יותר, הוא לא מילא אותם, הוא לא שמח. בואו אני אגיד לכם במילים פשוטות. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? תדעו לכם שכל הפסיכולוגיה בעולם, כל האנשים המדוכאים בעולם, ויש הרבה כאלה לצערנו, המון, כולם, ללא יוצא מן הכלל. עוד פעם, לכולם יש דיכאונות. רק צדיקים גמורים שהצליחו לעבוד, ואת כל מה שאני אסביר במהלך השיעור, לשנות אצלם בפנים, הם הגיעו לשמחה תמידית. אין דיכאונות. יש אפשרות כזו. אתה שומע, יהודה? לא שאתה חלילה. יש מצב שאתה תהיה שמח, אתה קם בבוקר, מתחיל לרקוד, אשתך אומרת, עוד פעם השתגעת, ואז אתה גם שכנע את אשתך להתחיל לרקוד איתך, ואז הילדים אומרים, אבא, מה קרה היום? מה קרה? ילדים, שמחה. מהבוקר עד הלילה, החיוך לא יורד לו מהשפתיים, הבן אדם מאושר. תשאלו אותי, שווה לנו לעבוד ולהגיע לשם. כי אין כסף בעולם, אין סכום בעולם, שיכול להפוך אותך להיות מאושר. אתם תחלקו עליי ותגידו מה? 5 מיליארד דולר יעשו אותי מאושר. ורבותיי יקרים, סליחה, אתם טועים. אתם יודעים איך אני יודע שאתם טועים? פסיכולוגים הכי טובים בהיסטוריה היו חז"ל. מה שכתוב במשניות באבות, רבותיי יקרים, אם תיקחו את כל הפסיכולוגים ביחד, שהיו מאז זיגמונד פרויד וחבריו, ותכניסו אותם בקופסה אחת, הם לא מגיעים לציפורן הקטנה, בהבנה ובעומק, הידיעות של תנה אחד באבות. תנה אחד. ואם ננסה להשוות אותם לשלמה המלך עליו השלום, הוא רחוק רחוק מזרח, כרחוק מזרח ממערב. חז"ל לימדו אותנו, יש לו מנה, רוצה 200. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. המשפט הזה מפחיד אותי. אתם יודעים למה? כי אדם שהולך לבית עולמו ויש לו בחשבון בנק $1,000,000, זה אומר שהוא מת וחצי תאוותו לא הייתה בידו, שהתאווה שלו הייתה לעוד יותר $1,000,000. הבן אדם הלך מהעולם עם חוסר של למעלה $1,000,000. ממש מסכן. לעומתו אחד שהשאיר $50,000, והלך לבית עולמו עם תאווה של למעלה $50,000. הוא פחות מסכן מהקודם, כי הוא יחסר לו מיליון. אתה יודע מה זה חסר לך מיליון? תראה לכם, אני אומר לך עכשיו, אתה צריך להשיג $1,000,000. השתבח שמו, זה לעבוד מהבוקר עד הלילה, כל הזמן לחשוב. אז הוא היה צריך רק 50, הוא פחות מסכן, אבל הוא עדיין מסכן. אין אדם מת מהעולם וחצי תאוותו בידו, אבל יותר מזה רבותיי יקרים, עזבו את המת. היום אתם ואני לא שמחים ומאושרים כל הזמן, הסיבה העיקרית זה תאוותינו שלנו, בעברית קוראים לזה עיניים גדולות, או במשפט שאני המצאתי, מגיע לי. אני אסביר. אז קודם כל, מהי שמחה? תשובה מאוד פשוטה. סיפוק. שלמות. אם אני בחלומי רציתי 10 ילדים, בילד העשירי אני ארגיש שלווה. הגעתי ליעד. אם רציתי 17 ילדים, ויש לי 10, אני עדיין לא אשמח. אין לי תחושת סיפוק. מי קובע אם יהיה מאושר או לא יהיה מאושר? אני. והרבה אנשים באים אליי, דרך אגב שתדעו שהכדור הנמכר ביותר בעולם היום, לא בעולם, בארצות המפותחות, הוא הפרוזק. אמרתי לכם את זה כמה פעמים, זה כדור נוגד דיכאון. זאת אומרת שהמחלה הזו יותר מטיילנור ואדוויל ואקמול ואספרין. זה אומר שזה נמצא אצל כולם. יש כאלה שלצערנו לקחו את זה צעד קדימה, לא לקחו את זה בכוונה, לא באשמתם. הם שקעו בזה ללא ידיעתם, הם לא מבינים גם למה. ויש כאלה שברוך השם לא שקעו לצורך כזה, אבל הדיכאון מלווה אותם במהלך היום. מה שנקרא יום עסל, יום בסל, יום דבש, יום בצל. יום אחד שמח, יום אחד עצוב. אני רוצה לרבותיי יקרים, אני מרשה לעצמי לבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה לי את הדרך שלא יהיה לי יום של בצל. שיהיה לי רק יום של דבש, יום עסל אני רוצה. בצל תשאיר לערבים, בשביל אני רוצה יום. אני רוצה באמת, עכשיו, זה לא בקשה שאני מבקש, בקשה חזירית, שאני תאב למשהו. אני חושב שזה חלק מעבודת השם, מגיע לו שאני חייך אליו כל יום. אני לא חושב שמגיע לקדוש ברוך הוא פרצוף חמוץ. אני חושב שמגיע לו פרצוף אוהב ומחייך מהבוקר עד הלילה ללא הפסקה. מגיע לו בהחלט. אז סיימנו את השאלה הראשונה, תחושת סיפוק. אם אני אלך על השיעור, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו בדרך מהבית לפה, חושב לעצמי שאני רוצה שבשיעור יהיו 1,200 אנשים. אני לא חושב ככה, אבל נניח ואני חושב ככה. ואני בא לפה ורואה 100 אנשים. אני לא אשמח. למה? זה לא מספק אותי. אם אני תכננתי לבוא הביתה ולקבל ארוחה של קציצות בשר עם קוסקוס, עם אורז טעים, עם איזה תבלינים מיוחדים וכמובן סלט ירקות טרי וחמוצים טובים, ואני בא הביתה ומקבל שניצל טבעול עם פירי אינסטנט ונקניקיות תבעול לקינוח, אתם מבינים שאני לא אהיה שמח. למה אני לא אהיה שמח? זה לא אשתי אשמה, זה אני אשם. עיניים גדולות, רציתי יותר, אני חשבתי שמגיע לי יותר, אני דמיינתי שמגיע לי יותר. האכזבה באה כתוצאה מחוסר סיפוק. אתה לא מאושר, יהודי יקר, כי אתה לא מסופק. עכשיו בואו נלמד ביחד איך אני מגיע אל הסיפוק הזה. אם תשאלו אותי, אין כסף בעולם, אין כסף בעולם שישווה לערך של מה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו. זה לא דברים שלי, זה דברים שחזל לימדו אותנו. זה בעצם איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איך אני מגיע לאותו עשיר ששמח בחלקו. קחו את כל הפסיכולוגים בעולם שמנסים לחקור ולהבין את סוד עושר האדם. פה נמצא סוד העושר של האדם. אז דבר ראשון, יש שלושה דברים עיקריים שמונעים מאיתנו את העושר. הראשון זה תאווה. תאוות האדם. במילים אחרות, עיניים גדולות. כמו שאמרתי לכם, איך שאני קורא לזה, זה מידת המגיע לי. זה קצת דומה, אני אנסה להסביר. הדבר השני שמונע מאיתנו את השמחה, זו הדאגה. אי אפשר לאדם דואג להיות שמח. הייתי קורא לזה יותר מאושר. המילה שמח מתפרשת אצל אנשים בתור חיוך. חיוך זה לא שמחה. חיוך בא כתוצאה ממשהו. חיוך שנסוך על הפנים זה דבר שבא כתוצאה מאושר פנימי. אני רוצה להגיע לאושר הפנימי הזה. אני רוצה שגם אתם תגיעו. אדם שהוא דואג לא יכול להגיע לאושר פנימי. בלתי אפשרי. תארו לכם שאני יושב פה ואני דואג אולי איך יהיה לי אוכל מחר. יש מחלת אבולה באזור? מישהו אמר לי שיש יתושים עם קדחת הנילוס. שלא הסתובבו פה יתושים. דאגות, השתבח שמו. מסכנים, אנשים לפעמים זה לא תלוי בהם. אבל אדם שיש לו דאגה על בריאות, דאגה על כסף, דאגה על לחתן את הילדים. הילדה שלי תתקבל לסמינר או לא תתקבל לסמינר. אני אמצא חן בעיני אנשים או לא אמצא חן בעיני אנשים. דאגה, 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 מוציאה את האושר מהלב. אדם לא יכול להיות שמח אם הוא דואג. זו סיבה שנייה שמוציאה את האושר הפנימי שיש לנו בלב. ומכניסה בפנים, במקום חלילה, עצב. סיבה שלישית לחוסר בשמחה, זו השנאה. שנאה שיש לאדם כלפי הזולת. הייתי קורא לזה שנאה שיש בתוכה גם קנאה. אדם שקנה רכב חדש, חסך וחסך וחסך וחסך, ובשתיקת יד ישמעיה הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לקנות רכב חדש. כמובן, הוא יורד לרכב, הוא מתחיל להסתובב בשכונה, אשתו שואלת אותו, מה אתה עושה בשכונה? רציתי לבדוק לחבר שלי בית, הוא בעצם נוסע כדי קודם כל שיראו שהוא קנה רכב חדש. מה שווה שיש לי רכב חדש אם לא יודעים שיש לי רכב חדש? וגם, סעד להתפנק על הריח של הפלסטיק, על הריח החדש, נוסע ברכב חדש. ולאחר יום הוא רואה שהשכן המעצבן ביותר בהיסטוריה, שבמקרה גר לידו, קנה רכב יותר חדש, יותר יפה משלו. הוא קנה מזדה והוא קנה מרצדס. אותה שמחה שהייתה לו אתמול בלב, תגידו לה שלום. מה שווה? תראה את זה קונה נוסע עם מרצדס, ואני נוסע עם מזדה. הקנאה שיש לו, או אפשר לקרוא לזה גם השנאה שיש לו, מבריחה ממנו את השמחה. אישה שילדה בשעה טובה מוצלחת בן, ונודע לה שהחברה הכי מעצבנת בכיתה, נולדו לה תאומים. היא מסתכלת על הבן ואומרת, עם כל הכבוד לך, אבל לה יש תאומים. הבן שלה כבר לא כל כך ישמח אותה, כי יש למישהו אחר יותר. אם נסעת לחופשת חלומותיך, לא יודע, למקום צנוע כמובן, אסור לנסוע למקומות לא צנועים. נסעת למקום צנוע, במקום הכי יפה בעולם, ואתה כמובן, מה שווה טיול יפה, אם אתה לא מספר את זה אחרי זה לחברים? ואתה יושב, יש כאלה חברים, אתם יודעים שאין להם טקט, ואתה מתלהב ואומרים, חבר'ה, אתם לא יודעים איפה הייתי, אני הייתי בשוויץ, אני ראיתי, והחבר עושה לו, שוויץ? אתה יודע איפה אני הייתי? אני נסעתי במטוס וירדתי וירדתי בהוואי ונסעתי לתאילנד וראיתי עצים וראיתי קופים וראיתי תננים וראיתי פילים וראיתי חמורים וראיתי תאילנדים וראיתי... פתאום השוויץ שלך נהיה, מה שווה שוויץ? תראה איפה הוא נסע. הוא נסע לשבוע לשוויץ, חשב שהוא מלך העולם. פתאום הוא מגלה שחבר שלו נסע חודש בכלל לתאילנד. ונסע תאילנד ונסע לפה ולשם ולאיים ולחמורים. כל הטיול שלך, כל הטיול שלך היה כלא היה. כל תחושת הסיפוק שהשגנו מהטיול הזה נעלמה. אין שמחה שורה בלב של הקנאי. אין שמחה יכולה לשרות בליבו של קנאי, ואני אומר לכם, אחים יקרים, כל מה שאני אומר לכם זה מניסיון אישי. המידות הלא טובות, גם בי יש אותן. ואני בוחן את עצמי ורואה שיש, אפילו אם הצלחת לעבור מבחן, וקיבלת, יצאת עם כמה חבר'ה מהכולל למבחן ברבנות, וקיבלת 92, במבחן קשה. אתה חוזר הביתה מאושר, קיבלתי 92. עד שמחר אתה חוזר לכולל, ומגלה שיש אחד שקיבל 98. ובמקרה אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו. כי כך דרכם של אנשים. אני הרבה יותר טוב ממנו. כל ה-92 שקיבלת ולמדת בשביל זה 3 שנים למבחן, נעלם. השמחה, הסיפוק שהיית אמור להרגיש באותו רגע שקיבלת את הבשורה הטובה, לקחת אותה וליהנות ממנה, נעלמה לך אותה תחושה. אין אדם מאושר, ותבדקו את זה רבותיי היקרים, אם יש לכם רגעים של חס ושלום דאון, עצבות, או יש בן אדם שאתם מכירים שהוא בעצבות, תבדקו שיש בו את 3 הדברים הללו. יש בו תאווה, תאווה זו מילה מאוד כוללנית, אני אסביר עוד מעט מה זה תאווה. יש בו כנראה גם דאגה, ויש בו קנאה, שנאה, זה לאו דווקא קנאה, זה יכול להיות גם שנאה. ותדעו לכם, יש שנאת חינם אמיתית. אתה לפעמים יושב בבית הכנסת, ועומד מולך יהודי, או איזה בחור, ומסתכל עליך ככה, כל התפילה. כאילו, משל היית, לא יודע, מסתכל עליך כל התפילה. סליחה, ולפעמים גם עושה ככה באף שלו מדי פעם, ומסתכל עליך. ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, תעלים אותו ממני. לא עשה כלום, לא דיבר מילה, כלום. ואז אני מסתכל עליו, מה יש לי נגדו? מה יש לי נגדו? ואז אני מגלה, יש לו פרצוף מעצבן. פרצוף מעצבן. יש כאלה שנולדו עם גבות לכיוון למטה, שהם נראים כל הזמן כאלה. ויש כאלה, שתבח שם ומסכנים, זה לא הם השם, מה הוא השם? הקדוש ברוך הוא עשה לו פרצוף מעצבן. זו שנאת חינם. אתה מרגיש שנאה לבן אדם, קוראים לזה היום ברחוב, הוא לא בא לי טוב בעין. אני אומר לכם, אתה יכול לשבת בכולל, אתה יכול ללכת למקום עבודה, יש בן אדם שאתה פשוט מרגיש צלידה ממנו, הסיבה היחידה זה הפרצוף שנתן לו בורא עולם. מסכן, הוא לא עשה דבר רע. הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. הקדוש ברוך הוא עשה עם פרצוף. ואז, מה הפלא? מה הפלא? שאתה מתחיל לדבר איתו. ואז אתה מגלה, מה זה אדם מעניין? מה זה אדם נחמד? היה לי כזה אחד. לא משנה, למדתי באיזה מקום. בן אדם שכל פעם הייתי עובר לידו, אתם מכירים את אלה שאין להם כל כך שליטה על הגוף, הוא מכניס לי מרפק בלי כוונה. דוחף אותי, בלי כוונה. אני הולך עם קפה, פתאום אתה עובר לידו, אני היום כבר מתרחק ממנו. אבל אז לא קלטתי את העניין, אתה בן אדם, טק, מעביר. עכשיו, הוא לא מבקש סליחה גם. הוא לא מבקש סליחה. בכלל, אם אתה מתפלל בשטיבלך, יש אנשים הולכים, מעיפים אותך, דוחפים, דוחפים, דוחפים אותך, ממשיכים. הם בכלל לא ראו אותך, כאילו. דרך אגב, הם לא אשמים בזה. אנשים האלה פשוט, אל תיחסו עליהם, הם פשוט לא אשמים. ככה הקדוש ברוך הוא באותם, רחפנים. רחפן, הוא לא אשם בזה. ואותו צדיק שכל פעם היה מעיף אותי עם הקפה וזה, אמרתי, נפוס ממנו מרחק, זה גם הפרצוף שלו, לא מחייך אף פעם, לא, בוקר טוב זה בכלל, אני לא, אפילו לא ציפיתי לבוקר טוב. אבל לפחות, אתה יודע, אל תדחוף אותי, זה גם מספיק. לא. ואז יום אחד, הוא הגיע אליי לשיעור. זה קורה לכולם, אני יודע, זה גם לכם קורה, לכולם זה קורה. אתה פשוט רואה את הבן אדם, מחליט על הפרצוף שלו, כאילו אתה השתבח שמו שלך, הארי הקדוש, חוכמת הפרצוף, יש לך רנטגן, אולטרסאונד, כל הצדיקים ביחד הכנסת בתוך עצמך, אתה רואה את הבן אדם, אתה מחליט שזה לא בסדר. הוא לא... אני אומר לך, הבן אדם תמצא, תראה שהוא עושה עבירות בלילה. ישר, אתה השתבח שמו, קורא את הבן אדם. ואז הוא נכנס אליי לשיעור. נכנס אליי לשיעור. אמרתי, וואו, 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 מה נפל עליי עכשיו, השתבח שמה, אבל מה, אני לא נעים. הוא רוצה ללמוד אצלי בשיעור. בבקשה, בכבוד. ואז פתאום אני, מה זה? אני מגלה אדם מדהים. קודם כל, אדם חכם מאוד. כל כך נהניתי ללמוד איתו. אדם חכם. ולא רק זה, בעל חסד שאין כדוגמתו, הוא היה מסכם לי את כל השיעורים. היה בא אליי אחרי זה, הרב, אני אוציא לך ספר מהשיעורים שלך. לא ביקשתי ממנו כלום. הוא מלעצמו, אני הרגשתי בושה. אתם יודעים שהוא בא אליי ואמר לי את זה, הרגשתי בושה. אמרתי, רק שלא יקרא לי את המחשבות, מה חשבתי עליו בהתחלה? כי אם יקרא לי את המחשבות, אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה. מה חשבתי עליו בהתחלה? על כלום מסכן, על כלום. אבל דבר אחד הפריע לי. למה הוא כל הזמן דחף אותי עם הקפה? ואז יום אחד אני שם לב שהוא מסכן, הבחור פשוט צולע. יש לו כנראה רגל אחת יותר קצרה. כנראה הוא נולד ככה. זה השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא החליט. אין לו שיווי משקל, הוא אפילו לא מודע לזה שהוא עובר לידך ונותן לך קטנה כזאת. ואז אני אומר לעצמי, תראו מה זה. אני חשבתי על יהודי שאין לו רגש, שאין לו התייחסות, שהוא לא... והצדיק הזה, בא לי לנשק אותו עכשיו. על איזה טוב. אותה יקרים זו שנאת חינם. שנאת הפרצוף. שנאת ההתנא... יש אנשים שהם כאלה שלומפרים, הוא נראה לך כזה שלומפר ואתה אומר, עזוב אותי, זה לא, אל תקרב אליי, רק תעשה לי טובה, תלך, יש רב אחר לך אליו, עזוב אותי. אני לא אעשה לך יהודי מסכן. בגלל שהוא נראה לבוש ככה. זה בן של אבא שבשמיים. אבל נחזור לעניין שלנו. אותו יהודי, אם תראה אותו, אותו שונא, אם תראה אותו מצליח, שבתה כל שמחה מלבך. אין מצב בעולם שאתה תרגיש מאושר. זה מצליח? ריבונו של עולם? זה הצליח במבחן יותר ממני? אני שאני עושה כל כך הרבה בשבילך ולא אתה נותן. שמחה, סליחה, שנאה וקנאה מוציאות שמחה מליבו של אדם. עכשיו, אלו שלושת העיקרים שבגללם אנחנו לא כל כך מאושרים. אם היה לנו את שלושת העיקרים האלה, היינו מסלקים אותם, אין אחד מכם שלא היינו רואים לו את השיניים עכשיו. חיוך ככה. יש כאלה, אתם יודעים איפה תמצאו אותם? פה בפתח תקווה יש בית חולים ל... כן? שם אתם מצאו אנשים חכים. אם תראו עכשיו יהודי הולך ברחוב, ככה? אתם עכשיו מה תגידו, מה? לא נורמלי. אני הייתי אומר שאנחנו לא נורמלי והוא הנורמלי. עכשיו, למה הוא נורמלי? אתם יודעים למה הוא נורמלי? כי אין לו תאווה. איזה תאווה יש לו? מקסימום לקבל את ה... טוב, לא אספר עכשיו בדיחות עליהם, כן? אבל מקסימום לקבל את הכדור בבוקר בזמן. קיבל את הכדור, אף על החיים. איך, מלימד אותי מישהו, אף על החיים. לא יודע אם זה משפט יפה, אבל ככה. יש לו דאגות? אין לו דאגות. מה הדאגה היחידה? שלא יקבלו לו את האור ב8:30, תעשה לי טובה, תקבל לי את האור ב9:30. אין לו ארנונה, אין לו משכנתה, אין לו זיווגים, אין לו ילדים, פרנסה, כלום. אין דאגה, יש שמחה. ולסנוע? למה לסנוע? למה לסנוע? את מי יש לסנוע? הוא לא מבין בכלל שיש משהו כזה שקוראים לו שנאה. אין לו את שלושת הדברים, הוא מחייך. אז בואו אנחנו לא צריכים להיות משוגעים בשביל זה. אנחנו יכולים בתור בני אדם טבעיים ונורמליים לסלק את השלושה הדברים האלה. ועוד מעט נלמד איך אפשר, בעזרת השם שיהיה לנו זמן, איך אפשר להתגבר עליהם, ואם נתגבר עליהם רבותיי היקרים, אנחנו נהפוך להיות מאושרים. אושר. חובת הלבבות קורא לזה שלוות נפש. כמה הייתם משלמים בשביל שלוות נפש? אז הנה, אני אתן לכם את זה בחינם. ותפיצו את זה גם לחברים, שכולם ייהנו מזה. דבר ראשון, זה איזה הוא עשיר השמח בחלקו. בואו ניקח דוגמה עכשיו, שאני הולך לבית הסוהר, מעשיהו, פה בלוד, ובכוח שכנוע הדיבור, או בשם המפורש, אני אומר, אני מצליח לשכנע את המנהל בית הסוהר לשחרר אסיר במאסר עולם, ואני מביא אותו אליי, והוא יושב פה לידי. אסיר, שכנראה תחשב בליבו שהוא עומד לגמור את החיים שלו בבית הסוהר. והוא פה יושב לידי. הוא יהיה מאושר מאוד. אני לא יהיה מאושר כמו. למה הוא מאושר יותר ממני? כי הוא חשב שכבר לא מגיע לו חופש בחיים. לא מגיע לו חופש בחיים. ולא רק זה, הוא שכח מה זה חופש. שתי סיבות למה הוא מאושר יותר ממני. סיבה ראשונה, הוא לא חושב שמגיע לו חופש. כשאתה לא חושב שאת מגיע לך ואתה מקבל משהו בהפתעה, אתה מתמלא באושר, אתה מתמלא בסיפוק. הוא יצא מנקודת הנחה שלא מגיע לו חופש. לשבת במקום בלי סורגים. זה לא מגיע לו. ברגע שהוא קיבל את זה, הוא מרגיש מאושר. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, כי הוא לא התרגל לחופש עדיין. אני רגיל לחופש, ברוך השם. אני חושב שמגיע לי חופש, לכן אני לא מתמלא בסיפוק בגלל שיש לי חופש. כולכם חופשיים. כולנו חופשיים. למה אנחנו לא שמחים על עצם העובדה שאנחנו חופשיים? ואתה רוצה לקום, אתה יכול לקחת אוטובוס ולנסוע עכשיו לתל אביב, לפתח תקווה, לירושלים, לאן שאתה רוצה. אתה לא צריך לחזור בתשע לכיבוי אורות וספירת אסירים וכו' וכו'. אתה רוצה לאכול פלאפל? אתה אוכל פלאפל. האסיר לא יכול לאכול פלאפל, הוא יכול לאכול רק את מה שמגישים לו בבית הסוהר. אנחנו התרגלנו לזה. לכן אנחנו לא מאושרים מזה. בנוסף, אנחנו חושבים שמגיע לנו חופש. כשאנחנו חושבים שמגיע לנו חופש, אנחנו לא מאושרים ממה שמגיע לי בדין. בואו נמשיך את הטיול. אנחנו הולך עכשיו לבית חולים, ונמצא שם יהודי נכה בשני רגליים. ובעזרת אותו שם המפורש, אני לא יודע, אני סתם רק מנסה לדמיין איך אני יכול להוציא אותו מהכיסא גלגלים, אני שם עליו ידיים, אומר עליו שם המפורש, והוא קם מהכיסא. מביא אותו גם כן לפה. מושיב אותו פה לידי. זה מבסוט עד לב השמיים. תראו לכם שהוא מקבל גם כוס תה. הוא לא צריך לשטוף את הכוס, כלום, קבל כוס תה, בא אליו, מועלם, הגיש לו כוס תה, הוא חייב עוד, אתה יושב ליד הרב, הוא חייב עוד כוס תה. ועכשיו זה עם השני רגליים, בכלל מביאים לו שמפניה. זה מאושר, הוא השתבח שמולד, עד לב השמיים. אתם מבינים שהוא פה יעמוד בבכי, בדמעות של אושר ושמחה, ימלאו את ליבו. הוא הולך על שתי הרגליים שלו. וזה חופשי ומאושר, שניהם מאושרים ואני פה לא מאושר. עכשיו אני בדיוק כמוהם אבל. הוא חופשי וגם אני חופשי. הוא הולך על שתי רגליים, וגם אני הולך על שתי רגליים. למה הם מאושרים ואני לא מאושר? אני התרגלתי, ואני חושב שמגיע לי. כשאתה חושב שמגיע לך, אתה לא מאושר ממה שאתה מקבל. פועל שבא לקבל בסוף החודש את המשכורת 10,000 שקל שלו. מגיע לבעל המפעל, בוקר טוב, מקבל את הסכום, הוא לא מרגיש צורך מיוחד להגיד תודה רבה. על מה תודה? מגיע לי. מגיע לי. אבל תארו לכם שיחד עם הפועל או אחרי הפועל נכנס אני לבעל הבית. הוא אומר לו, שלום אדוני, אין לי כסף לשבת, האם תוכל לעזור לי? מוציא אותו בעל הבית 10,000 שקלים ונותן לפועל, ונותן לעני. הוא יהיה מאושר, לא רק מאושר, הוא ינשק לו את הידיים, את הרגליים, את האוזניים, את השיניים, יברך אותו ואת אשתו ואת בניו וצאצאיו עד סוף כל הדורות, והוא וכל משפחתו וכל עירו וכל בני בשפע, ברכה והצלחה ושמחה וססון ישיגו ויתן לך אלוהים, יתן לשמיים. טוב, תהיה בריא, חד שלום, יש פה עבודה. לא, 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 אני חייב לבוא. הבן אדם הולך הביתה, מספר לאשתו, אשתי היקרה, קיבלתי 10,000 שקל, קדימה, תעשי סטייקים. למה זה חוזר מאושר לביתו וזה חוזר פשוט לביתו? למה? למה? איפה סוד האושר נמצא? למה זה מאושר וזה לא מאושר? פשוט מאוד. זה חשב שמגיע לו, וזה לא חשב שמגיע לו. הוא קיבל את זה לפנים משורת הדין. כשאתה מקבל משהו שלא מגיע לך, אתה מאושר. דרך אגב, בדקו מחקרים. איפה האנשים המאושרים ביותר עלי אדמות? מאושר, פשוט מאושר. הייתם אומרים בארצות הברית. ארצות הברית זה ארץ התאוות. הבתים שמה ענקיים, הרכבים ענקיים, הכל. אתה הולך קונה המבורגר, בארץ אתה מקבל קציצה בשר כזו שאתה צריך משקפיים כדי לראות אותה. אתה בא לשם, אתה רואה ישתבח שמו, מנה, המבורגר, תדדם, 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 זה ככה. אכול כפי יכולתך, תהנה כפי יכולתך. ושם לא נמצא האושר. תעבור לשוודיה, אחת המדינות העשירות בעולם, עם הכלכלה המסודרת ביותר בעולם. בשוודיה רוב המתאבדים בעולם בשוודיה. באחת הכלכלות החזקות ביותר בעולם, רוב המתאבדים שם. אתם יודעים, חיפשו את המאושר, מי המאושר, ומצאו אותם, אתם יודעים איפה? בהודו. פעם ראיתי תמונה, לא יודע באיזה מקום, שיצלמו הודי והודית, הודי והודית, צילמו אותם, לא יודע בדיוק באיזה הקשר. עכשיו, הגברת שם הייתה בלי שיניים. יותר נכון, שתי השיניים הקדמיות היו חסרות לה. ובעלה, נראה, מה זה מאושר? אבסורד, חיוך כזה, גם הוא בלי שיניים. עכשיו, אני מסתכל עליו, אני אומר, בוא נע, אתה עם כזו אישה מאושר? ממה בדיוק אתה מאושר? ממה בדיוק אתה מאושר? ואז הבנתי שהאושר לא תלוי בכמה האישה שלו יפה, או בכמה האישה שלו יש לה כסף. האושר תלוי בו. בוא נגיד ככה. אדם שחשב שלעולם לא יהיו לו ילדים. 30 שנה ביקר אצל רופאים בכל העולם, אמרו לו הרופאים, אדוני היקר, לך לך לאימוץ. ילדים לא יהיו לך משלך. והשתבח שמו לעד ברחמיו המרובים, 30 שנה הוא חשב שלא יהיו לו ילדים. נולד לו בן אחרי 30 שנה. אני מתרגש רק מהמחשבה ואני לא רוצה להתרגש כזה, אני מאבד את הריכוז. אבל אתם לבד מבינים איזה דמעות של עושר. איזו ברית מילה תהיה שם. מי לא יבכה בברית מילה של אותו זוג של 30 שנה לא יהיו להם ילדים? אז אני שואל אתכם, למה בברית מילה של הבחור הצעיר שהתחתן לפני שנה, אף אחד לא מתרגש כמו שמתרגשים אצל 30 שנה? זה אותו ילד, אותם הורים, ילד, ידיים, רגליים, שיניים, אותו דבר. למה פה הוא מאושר ופה הוא לא מאושר? התשובה היא פשוטה מאוד. זה כבר חשב שלא יהיה לו ילדים, שלא מגיע לו ילדים, והוא קיבל ילדים אפילו שהוא חשב שלא יהיה לו ולא מגיע לו, הוא מרגיש אושר נפלא ורב, סיפוק נפלא. אבל הילד הזה, הצעיר שהתחתן לפני שנה, חושב שמגיע לו ילדים. מגיע לו. מגיע לו ילדים? אז נולד ילד, אז מה יש להתרגש? זאת אומרת, אנחנו לא נהנים ממה שיש לנו, כי אנחנו חושבים שזה מגיע לנו. אני יכול לקחת אתכם להרבה סיפורים. כל אדם בעולם, בכל בית חולים תמצא הרבה אנשים שיהיו מאושרים רק לצאת לחופשה של 24 שעות כדי לטייל, ללכת לכותל המערבי וללכת לכנרת לראות את נפלאות הבריאה. ואנחנו, אם נלך לכותל המערבי ונטייל בכנרת, לא נהיה מאושרים כמו אותו אחד. למה? כי הוא מבין ומעריך את מה זה ללכת ולצאת ולנשום אוויר צח בחוץ. אנחנו לא לומדים להעריך, כי אנחנו חושבים שמגיע לנו יותר. רבותיי יקרים, בוא נצא מנקודת הנחה אחרת. וזה באיזה מידת הגאווה. שתדעו, גאוותן אף פעם לא יהיה מאושר. אדם שיש לו גאווה וחושב שמגיע לו, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, כי כל מה, אני יכול לספור לכם את כל מה שיעבור עליכם בחיים. בחורים צעירים, אתם יום אחד תתחתנו. האישה של, אולי יהיה לכם התרגשות בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים, בסוף תתרגלו גם לאישה. אני ככה חשבתי לעצמי. לפני שהתחתנתי הייתי גר בישיבה, אני זוכר שהיה לי בחדר יהודי צדיק מאוד, אבל השתבח שמו, המקלחת ממנו והלאה. ובכל לילה שהיה מגיע לחדר ומוריד את הנעליים, סכנת תאי גזים ריחפה מעלינו. הבן אדם השתבח שמו לעד, ולא אמרתי לו מילה, לא ידעתי איך להגיד לו, אני ביישן בדברים האלה, לא רוצה לפגוע בו, פשוט סבלתי בשקט. ואמרתי, ממעמקים קראתיך השם, תעזור לי להתחתן, ותראה שלא יהיה מאושר ממני. ריחם עליי השם, והתחתנתי. עברתי לדירה, קטנה מאוד אמנם, אבל ברוך השם בלי ריח של גרביים. ותראו זה פלא, אחרי חודשיים, הפסיקה כבר ההתרגשות. נעלמה ההתרגשות. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אם אני אזכה בילדים, ויהיו לי ילדים, ויהיה לי תינוק, שאני מאוד אוהב ילדים קטנים, תינוקים כאלה לנשק אותם, אם יהיה לי תינוק משלי שאני אוכל להרים אותו ולחבק אותו, והוא יהיה שלי והוא יקרא לי אבא, הוא יקרא מה שאני אהיה מאושר. אני אהיה מלא באושר. חיכיתי 7 שנים. אתם מבינים שאחרי 7 שנים שמודיעים לך שעומד להיוולד לך משהו, איזה שמחה? ועוד פעם, למה הייתה שם שמחה גדולה? בגלל שלא חשבתי אולי לא מגיע לי, וכשקיבלתי זה לא היה מובן מאליו. דרך אגב, שום דבר שיש לנו בחיים זה לא מובן מאליו. עוד מעט נראה. אנחנו חושבים שמגיע לנו לראות דרך העיניים. יש לי פה כוס תה, השתבח שמו לעד. אני לא יודע כמה סוכר שמו לי, אבל אני לא מתרגש מהכוס תה, כי אני חושב שמגיע לי. אבל תארו לכם שהייתי בא ודופק לכם בדלת, חס ושלום בתור אני, ומקבל כוס תה, כמה הייתי שמח מהכוס תה. אני לא מאושר מהכוס תה, כי אני חושב שמגיע לי. אם אני אצא מנקודת הנחה שלא מגיע לי כוס תה, שעשה לי טובה אותו יהודי שהביא את הכוס תה, אז אני אסתכל על התה ויגיד, תודה רבה ריבונו של עולם על הכוס תה הנפלא שהבאת לי. אם אני יוצא מנקודת הנחה מלמטה בתור בן אדם, בלי גאווה, הלוואי שיזכה, אז כל דבר שאני מקבל בחיים זה לא מובן מאליו. אבל אני רוצה להמשיך את הסיפור. נולדו הילדים. ברוך השם. כמה זמן החזיק האושר מעמד? עד שצריך לקום בשבילהם בלילה. וזה היה תאומים. עכשיו, בתאומים אתה לא יכול להעיר, הצעת השם היא תקום. תקום, תקומי. יצחה אחד ואתה אחד. ואז אתה מתחיל להבין, סוד האושר לא נמצא בילדים. טוב. ואז אמרתי לעצמי, חיפשתי עוד מטרה, עוד מטרה, עוד מטרה. אמרתי, אם אני אעבור מבחנים של רבנות, ואני אגידו לי שעברתי את כל המבחנים, חלום חיי יתגשם. יצאתי לדרך. לומד, 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 לומד. מגיע, וואו. מודיעים לי על המבחן האחרון, עברת. כיף. מאושר. כמה זמן זה יחזיק מעמד? עד שהחבר בכולל אמר על מבחן של דיינות. לא, לא, זה לא קרה איתי, אבל זהו, זה שבוע, בסדר, חזק וברוך. מה תלך ברחוב? תגיד, אני עברתי מבחן. בסדר, יאללה, אגיד לך מה, השתגעת, לך, תחזור, לך, תלמד משהו חדש. נגמר. טוב, אמרתי לעצמי, אם זה לא יעשה אותי מאושר, אני אחפש משהו חדש. אז אמרתי, דיינות. אם אני אסיים דיינות, השתבח שמו לעד. למדתי, 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 רצתי, 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 רצתי. בסוף המרתון הגדול, ארוך מאוד וקשה ומייגע, אני מקבל טלפון, עברת. איזה אושר. תודה ריבונו של עולם. איזה מאושר הייתי. כמה זמן זה יחזיק מעמד? יותר קצת מקודם. חלס. נגמר. טוב, חזק וברוך, מה אתה רוצה שאני אעשה לך עכשיו? עברת, בסדר, מה אתה רוצה? הפך אותי להיות מאושר? לא הפך אותי להיות מאושר. אז אמרתי לעצמי, אני יודע איפה הראשון. היה לי רכב טרנטה. מה זה טרנטה? אליבא דכולי עלמא. מדאורייתא ומדרבנן. טרנטה, טרנטה, השתבח שמו, נתקע פה, נתקע שם. אתה צריך להדליק מזגן, אתה צריך להפעיל אותו שעה קודם, כדי שאולי יוציא לך איזה קמצות של אוויר. אמרתי לעצמי, אם יהיה לי רכב עם מזגן, אם יהיה לי רכב שלא יתקע לי בדרכים, איזה מאושר אני אהיה. איזה כיף יהיה לי. וכמובן, השתדלתי, חסכתי, התפללתי, בטחתי, עשיתי, טללללללה, וזיכה אותי הקדוש ברוך הוא, וקניתי רכב יותר חדש. מדליק את המזגן, אני זוכר שקניתי אותו בחיפה, כל הדרך עשיתי את המזגן על פול, לחפר על העבר. ואני נוסע ואומר, בוא נה, המזגן עובד. נוסע מבסוט, מגיע הביתה, הילדים, בוא ניקח אתכם באוטו, לוקח אותם באוטו, נהנים, אבא, איזה אוטו, די, 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 די. שבוע עבר. אבל אמרתי, אני יודע למה. אני יודע איפה אושר נמצא. אני גר בדירה בסחירות. ובדירה בסחירות, אבל הבית משום מה לא הסכים שנשים מזגן בכל הדירה. וחם כל פעם בחדרים, וכל פעם אני צריך לשלם לו סחירות, וכל פעם אני מפחד שהוא יעיף אותי מהדירה, וגם הדירה כבר לא נוחה כל כך. כנראה בגלל זה אני לא מאושר. לא מספיק מאושר. ואז שוב פעם יצאתי לקרב. כמובן זה הקרב, אני מדבר בתפילות, כי אני לא יודע לעשות כלום. מתפלל, 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 ריבונו של עולם, שכנע אותו דרך פה, דרך שם, תעשה למענך, למעני, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא, קניתי דירה. מגיע לדירה, השתבח שמו, פותח את החדר, את החלון, איזה אור בבוקר. טוב, בבני ברק, אל תצפו לפסטורליה, אני פרחים. אבל יחסית לבני ברק, כן, אחרי חשוב להגיד לכם עכשיו ציפורים, יש ציפורים. אבל בסדר גודל שלנו פה, ברוך השם, השתבח שמו, אתה פותח את החלון, כיף. כמה זמן אתה מאושר? שבוע, שבועיים. גם זה נגמר. אז איפה נמצא האושר? איפה נמצא האושר? רבותיי יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. אם אתם חושבים שכסף יהפוך אתכם להיות מאושרים, אין טעות גדולה יותר מזה. אם אני עכשיו נותן לכם 10,000 שקל, אתם חוזרים הביתה 10,000 שקל, האושר שימלא אתכם ב-10,000 שקל יחלוף מחר כשאשתך תבוא אליך ותתחיל לספר לך כמה הוצאות עומדים להיות לך החודש. והאישה יודעת לעשות את זה יופי. בדיוק ברגע שאתה רוצה קצת לנוח, ארנונה לא שילמנו, זה לא שילמנו, חוגי ילדים, חוגים זה, חוגי התעמלות, חוגי זה, ביטוח ועד בית ועד זה ועד זה ועד זה, נגמר כל האושר של הכסף. ואם יחזיק לך עוד יום, עוד יומיים זה ייגמר. למה? כי תשמע את הצרות של תפתח חדשות ותגיד ערב טוב. נשמע ערב טוב, זה בדיחה יפה החדשות. ערב טוב מכל מירושלים, מכל ישראל. ואחרי זה רבע שעה הם שכנעים אותך למה אין ערב טוב. אומרים לך ערב טוב בהתחלה, אבל אחרי זה אומרים לך איזה ערב טוב. נראה לך ערב טוב, זה הייתה בדיחה. ערבים ומחבלים ויוקר המחיה ויוקר הזה ויוקר הזה, ועזוב אותך. אז זה כבר אתה שוכח. כסף לא מביא אושר. אישה, אדם רווק אומר, אישה, שיא האושר. אישה לא תביא לך אושר. היא תהיה אישה טובה ככל שתהיה. ואני יודע, אני אומר לכם, אני מכיר אנשים שאומר לי, אשתי האישה הטובה ביותר עלי אדמות, אני לא מאושר. אתם יודעים למה הוא לא מאושר? כי הוא חושב שמגיע לו יותר. אדם שלא, מגיעים הילדים, ילדים לא יעשו אתכם מאושרים. כבוד, המחלה הכי גדולה בעולם זה מחלת הכבוד. אם אתם רוצים מתישהו להיות מאושרים, תבערו מהלב שלכם את מחלת הכבוד. כל אחד מחפש כבוד. אל תגידו, מה, אני מחפש כבוד? כן, גם את מחפשת כבוד. כולם מחפשים כבוד. כל אחד בדרגתו שלו. אין אדם שמחפש כבוד שיכול להיות מאושר בעולם. אתה קם בבוקר, מגיע לבית הכנסת, ואתה מצפה בלב, בונה, שיראו אותי, שלפחות יתרגשו קצת. ואם יראו אותי, מיד יפנו לי מקום. אני נכנסתי לבית הכנסת. אתה מחפש את הכבוד, אתה חושב שמגיע לך כבוד. או, אכזבה ראשונה, לא קיבלת את הכבוד. אתה מגיע הביתה, לי מגיע כבוד. ואם יש אחד בעולם שיודע להראות לבן אדם כמה לא מגיע לכבוד, מי זה? אשתך. הוא יתראה לך מה זה כבוד. הוא יתראה לך מה זה כבוד. אם אתה חושב שאתה תבוא הביתה ותצפה לכבוד, חביבי, מחכים לך חיים ומללים. כי אשתך תראה לך בכל דרך אפשרית את כל הטעויות שעשית בחיים שלך, למה לא מגיע לך כבוד. עדיף לך לבוא הביתה בציפייה לכלום, ואז אם תקבל איזושהי מחמאה מתישהו מאשתך על יופי שהיום שתפת אולי את הכלי ואיזה יופי שסידרת לך את הזה, אתה תרגיש מאושר. אבל אם תבוא הביתה ותגיד שאשתך, קודם כל, יש אחד אמר לי, אני שמעתי רב חשוב שאמר שאישה צריכה לעמוד כשהבעל נכנס הביתה. אני לא מציע לכם לעשות את זה. גם אם תחייב אותה לעמוד, אתה תשלם על זה ביוקר אחרי זה. לא כדאי לך. כנס הביתה, מקסימום תעמוד אתה בפניה, תן את הכבוד אתה. לא בגלל שהיא צריכה כבוד. רבותיי יקרים, מי שמחפש כבוד הוא פשוט בן אדם מסכן, בן אדם שזקוק לסמים. אתה מסתכל אותו, אתה רואה אותו, כשאין לו סם הוא רועד, ככה. לא, הנה, אני לא לוקח סמים, ואני ברוך השם בסדר. הוא התמכר לסם. הוא מסכן בלעדיו. מי שמתמכר לכבוד, מי שרוצה כבוד כשהוא מגיע למכולת, מבעל המכולת שיראה אותו ויגיד לו, בוא, ניתן לך מאחורה, תעקוף את כל התור, הוא פשוט מסכן. הוא פשוט מסכן. אם אני הולך לשוק השומר, ואני פעם בשבוע הולך לקניות לכבוד שבת קודש, גם לעזור לאישה, יש עניין לעשות משהו לכבוד שבת, וגם לענג את השבת. ואני נכנס ככה עם הזקן. אם אני אצפה עכשיו שיעשו לי כבוד, אני פשוט יצא משם עם דמעות בעיניים, אתם יודעים למה? כי הרבה פעמים מצפצפו עליי ולא ייתנו לי כבוד, ואז מה? ואז אני כמו אותו נרקומן שלא קיבל את הסם שלו. אנחנו לא מאושרים כי אנחנו רודפים. אני אגיד לכם אחרי מה אנחנו רודפים. אתן לכם עוד דוגמה. יש בן אדם, לא משנה מאיזה עדה, שמדי פעם שואל אותי, כאילו תשתנה הלכה, הרב, מותר להתחתן עם שתי נשים? לא חשוב מאיזה עדה הוא. ואז אני אומר לו, לא, אסור. אבל אבותינו נהגו ככה. אני שואל אתכם. יש לו תאווה, בסדר. יש לו תאווה, לא יודע בדיוק מה הסיבות שלא נכנס לזה. אבל אדם שיש לו תאווה. הוא, אישה אחת, זה משעמם. הוא צריך אחת שתעשה לו קפה בבוקר, ואחת תעשה בערב, ואם אפשר שאיזה רב בעולם יתיר לו את השלישית, לא יהיה מאושר ממנו. אתם חושבים שזה יספיק לו שלוש נשים? חזל כבר לימדו אותו, לימדו אותנו. יש לו מנה, רוצה 200. אתם יודעים מתי הוא יהיה מאושר? אתם יודעים מתי הוא יהיה מאושר באמת? אם הוא יבוא הביתה לאשתו ויחשוב, לא מגיע לי גם אישה אחת. גם אישה אחת לא מגיע לי. ואז הוא פותח את הדלת ורואה את אשתו ואומר, וואו, איזו הפתעה, יש לי אישה. לא חשבתי שמגיע לי, ויש לי אישה. ואז הוא הפסיק להציק לי לשאול שתי נשים. הוא לא מבין שהתאהבה שלנו לא נגמרת. ככל שנרצה יותר, ככה נרגיש פחות מאושרים, רבותיי היקרים. מי שיש לו תאווה לכסף, לא יהיה מאושר לעולם. מי שיש לו תאווה לאישה, לא יהיה מאושר לעולם. מי שיש לו תאווה לכבוד, אוי ואבוי לו ולחייו, כי הוא לא יהיה מאושר לעולם. מי שיש לו תאווה לכל דבר בעולם הזה, לא, יש לו תאווה לבירה, הוא לא יהיה מאושר לעולם. אתם יודעות למה? כי ביום שלא יהיה לו בירה, הוא לא יהיה מאושר. אדם שיש לו תאווה לסטייקים, הוא לא יהיה מאושר. למה? כי ביום שלא יהיה לו סטייק, ביום שאשתו תכין לו תבעול, הוא יסבול. אם אדם יש לו תאווה לחביתת פנקק עם גבינה צהובה מעורבבת ומקושקשת וגבינה בולגרית לקינוח, זה למדתי בארצות הברית, השתבר שבו מישהו יורח אותי נתן לי חביתה, כמעט התעלפתי. איזה טעם גן עדן. אבל זה לימד אותי שהוא שם שם גם גבינה כזו, גם גבינה כזו, ואתה אומר, מה, אני גם רוצה, אני בא, חוזר מאמריקה, ואומר לאשתי, שמי, אכלתי חביתה בארצות הברית, את אוכלת אותה, זה מעין עולם הבא. באמת מעין עולם הבא, רק שלא יוריד לנו מגן עדן בגלל הגבינות האלה. אז אתה הולך לישון, בטח אומר לאשתך, בטח אשתי הבינה את הרמז, ומחר בבוקר, ואתה קם בבוקר, והקרקרים עם הגבינה, מחכים לך לשולחן. מוכזב, אה? מי גרם לאכזבה הזו, רבותיי היקרים? אתה, לא אשתך. ממש לא אשתך. כי גם אם יתכין לך מחר בבוקר את החביתה שפינטזת לעצמך, שתקבל עם גבינות חלומיות וחלומי וכל מיני גבינות טעימות, אז מחר תהיה מאושר. אבל מה יקרה ביום שהיא תלד, שתהיה בריאה, והיא לא תוכל להכין לך את החביתה הטעימה שלך? אז מה כבר? מה יהיה אז? אתה לא תהיה מאושר. כי יש לך חוסר, אתה לא תרגיש סיפוק. אדם שיש לו תאוות בעולם שלנו, רבותיי היקרים, התאוות, הרצונות שלנו, הם אלו שגורמים לנו לא להיות מאושרים. אדם שבא לבית המדרש, ואני אומר לכם זו אמת, ומצפה שכולם, אבל כולם שרואים אותו, יתרגשו למראהו בלבד. ושלום בהתרגשות. הבן אדם הזה לא יהיה מאושר אף פעם. כי תמיד יהיה את העקרות הזה עם הפרצוף החמוץ, שיעשה לך פרצוף ויגיד לך חבל שבאת. אז מה, זה כבר לא תהיה מאושר. התאווה שלנו, רבותיי היקרים, גם בחברותה. אתה בא לחברותה ואתה אומר, כמה החברותה הזה צריך להודות להשם מתברך שהוא זכה בחברותה כמוני. וואה, אני אומר לכם, יש יום הגאולה, הרבי מלובביץ' השתחרר מבית הסוהר, הוא צריך לעשות יום הגאולה ביום שהסכמתי להיות חברותה שלו. ואז מדי פעם החברותה עושה לו, תפסיק לדבר שטויות. אני מדבר שטויות. אני שעשיתי לך טובה, שהסכמתי ללמוד איתך חברותה, אני מדבר שטויות. אתם מבינים שהוא לא יהיה מאושר באותו רגע. אין אושר בעולם, רבותי היקרים, למי שיש תאווה. בואו ונכנס לסרט אחר. אני עכשיו בא לבית המדרש, הומלס. אתם יודעים מה הכי טוב בשבילי כשאני נוסע לאמריקה? הכי טוב בעולם זה בשבילי ספר מוסר של ענווה ושמחה. אני חוזר מאמריקה רגוע ומאושר. אתם יודעים למה? כשאני נוחת בארצות הברית, אני לא מצפה שאף אחד יתרגש למראה שלי. הקושי שעומד בחוץ לא מכיר אותי. אני לא חושב שמגיע לי כלום. והמשפחה שמארחת אותי, אני יודע שהם עושים איתי חסד. אז אם היא לא הכינה לי שקשוקה בבוקר, נראה לכם שאני ארגיש לא מאושר? גם אם אני אוכל קרקרים עם גבינה, אני ארגיש מאושר, כי לא מגיע לי קרקר עם גבינה, כי הם לא חייבים לי שום דבר. וכן על זה הדרך בכל דבר שאני אעשה שם. אני לא אצפה לכבוד, ולכן אם לא אקבל כבוד, זה לא ימנע ממני את האושר. וכשבן אדם ייתן לי, יעזור לבית המדרש, או לא משנה מה שאני עושה שם, אני תמיד ירגיש שלא מגיע לי, והנה קיבלתי מתנה. אבל כשאני נוחת בארץ, פתאום מגיע היצרה ואומר, רגע, מגיע לך כבוד. והכבוד לא מגיע תמיד. הכבוד, מי שחי במצב רוח של כבוד, אני אומר לכם, הוא חי ברכבת תרים, הוא יום אחד למעלה, יום אחד למטה. ויותר למטה מאשר למעלה. בוא נצא מנקודת הנחה, רבותיי היקרים, שלא מגיע לנו כלום. לא מגיע לנו כלום. היום יש בעיות בשלום בית מסיבה אחת פשוטה, רבותיי היקרים, בן אדם חושב שמגיע לו יותר. אני אספר לכם סיפור מדהים שיש בו מוסר השכל, אני לא יכול אפילו לדמיין כמה מוסר השכל יש, ממש אני אספר בקצרה כי הזמן שלנו קצר. יהודי מבוגר שהתחתן, היה עשיר גדול, שהתחתן עם אישה צעירה אבל ללא הורים וחסרת כל פרוטה, לא היה לה כלום בחיים, והוא תמיד הרגיש עליונות מוחלטת, גם בגלל שהוא מבוגר יותר, חכם יותר, וגם בגלל שהוא הציל אותה. ולצערי הרב, מה שאני ראיתי בעיניים שלי, הוא פשוט התעלל בה. הוא דאג להזכיר לה כל הזמן שבלעדיו היא לא שווה כלום, והוא עשה לה טובה, והוא בכלל שוקל להחליף אותה כי היא לא ברמה שלו. אני מתנהג אליה בצורה מאוד לא יפה, לא רוצה להרחיב, אבל בצורה לא יפה. הקדוש ברוך הוא ראה אותו, כנראה שהוא לא אהב את זה. אתה מתגאה במשהו שהוא לא שלך. יום אחד הוא יצא ממונית, לא בצד של המדרכה, סליחה, הוא יצא מהרכב שלו, הוא יצא מהצד השני שלה. באה מונית במהירות והעיפה אותו והפכה אותו למשותק, כיסא גלגלים. התהפכו היוצרות. התהפכו היוצרות והחזירה לו במידה כנגד מידה. הוא הפסיק להגיד, אולי אני אתגרש ממך. זה כבר לא עלה לו על דל שפתיו. עכשיו הוא מבין שלא מגיע לו אישה כזאת. הוא היה מחזר אחריה ורודף אחריה, עכשיו היא החזירה לו במידה כנגד מידה. האיש היה למעלה, הוא חשב שמגיע לו. וזה לא מספיק בשבילי. הקדוש ברוך הוא השאיר את אותה אישה, רק פשוט הוריד אותו למטה. כשהוא היה למטה הוא הבין שזה לא מגיע לי, והיא נהפכה להיות האישה הכי טובה בעולם בשבילו, כי הוא עכשיו יוצא מנקודת הנחה שלא מגיע לו אישה, ומה שהוא קיבל זה במתנה. אנחנו באים הביתה וחושבים שמגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי שהילדים שלי יעמדו בפניי, מגיע לי שהילדים שלי רק יראו אותי ממצמץ בעיניים לאיזשהו כיוון, מיד יעמדו על רגליהם וירוצו לעשות את דבריי, מגיע לי לקבל הרבה כסף מבורא עולם. אם קיבלתי היום 200 שקל אני לא מאושר. אתם יודעים למה הוא לא מאושר? כי הוא חושב שהגיע לו יותר. אבל אם היינו קמים בבוקר ואומרים, ריבונו של עולם, אוכל על השולחן לא מגיע לנו, עיניים לראות לא מגיע לנו, אוזניים לשמוע לא מגיע לנו, לב פועם, ידיים זזות, רגליים, לחייך לא מגיע לנו, מה שתיתן לי היום זו מתנת חינם. אם אשתי תקום בבוקר ותסכים להגיש לי קרקרים וגבינה על השולחן, זו מתנה ממך יתברך, אז הקרקרים והגבינה היו הכי טובים בעיניי ואני אהיה מאושר מהם. אדם, לכל אחד יש לו במחשבה, הבן שלי בעזרת השם יהיה כמו הרב עובדיה. למה לא? ואני רואה את זה לפי הברכות, דברך אותו כבוד הרב, שיהיה תלמיד חכם, כמו הרב עובדיה. כמו הרב עובדיה. בית חרושת לרב עובדיה אנחנו נעשה בסוף. טוב, מחשבה טובה, אבל מה לעשות? והילד קצת גודל, ופתאום הוא רואה שהילד שלו משחק כדורגל. ואז הוא אומר לו, בוא הנה, אתה לא יודע שרב עובדיה לא היה משחק כדורגל? ופתאום הילד חוזר עם ציון 80. חרב עליו עולמו. מה, הבן שלי לא יהיה הרב עובדיה? טיפש שבעולם. לא מגיע לך בן בכלל. תגיד תודה שקיבלת בן. קיבלת בן. פותח את העיניים? תגיד תודה. משחק כדורגל? תגיד תודה. מוציא 80? תגיד תודה. כי גם את זה לא הגיע לך. העיניים הגדולות שלנו, רבותיי היקרים, אני רק עומד בשלב הראשון, יש לי עוד שני דברים שאני צריך לדבר, אנחנו לא נספיק היום, אולי בשיעור הבא. השלב הראשון, רבותיי היקרים, בדרך אל האושר, עיניים קטנות ולא גדולות. אדם ששואף ומגיע, יש לנו בתת מודע שאיפות ורצונות ומחשבות מה אני אמור לקבל. אישה שחושבת שבעלה אמור כל בוקר לקום בבוקר עם חיוך ולהגיד לה, את האישה הכי יפה בעולם, והצדיקה יותר משרה, רבקה, רחל ולאה, ואני אומר לך שאברהם אבינו היה זוכה, מה מתחתן איתך? והיה, והיא מצפה. כמה אכזבות מחכים לה. וואה, כמה אכזבות מחכים לה. כי הבא לפעמים עם כמה הפוך. ולצערנו הרב, גם היא נראית לא בדיוק מי יודע מה תמיד. וכל אין מושלם בעולם, חביבי. אכזבה שלה נובעת ממנה עצמה. אותו דבר גבר שחושב, אני מגיע לאישה? אתם יודעים איזה אישה מגיע לי? שאני לומד בכולל, היא צריכה כל יום לבוא, לנשק את הידיים, את הרגליים, את הברכיים, ולהתחיל להגיד, השתבח שמך לעד, שיש לי בעל כזה, תלמיד חכם יפה, חמוד, צדיק, משיר, אתם מבינים שהבעל הזה, יש כדורים לזה, יש טיפולים לדברים האלה, אבל מצבו לא מי יודע מה. אתם יודעים למה מצבו לא מי יודע מה? כי צפויה לו אכזבה גדולה. כי יש לו עיניים גדולות, הוא רוצה יותר מדי. הוא רוצה יותר מדי. אמותיי יקרים, השלב הראשון בדרך אל האושר, להוריד את התאווה. תשנן לעצמך יהודי יקר, לא מגיע לי כבוד. לא רק שלא מגיע לי כבוד, אני גם לא רוצה כבוד. דרך אגב, מחמאות. איזה כיף לשמוע מחמאה. איזה כיף זה. אין אדם בעולם שלא אוהב מחמאה. דרך אגב, מחמאות זה כוח אדיר. אם קם לי יהודי באמצע השיעור ומתחיל להציק לי באיזה... יש כאלה, אתם יודעים, בלי שום קשר. הרב, למה לשלמה המלך היה 1,000 נשים? מה משחרר? עכשיו, אם אני לא משחרר אותו, ישתבח שם כל השיעור יציק לי. אתה גאון. שאלה, אני אומר לך, מדהימה. הוא יהיה עכשיו החבר הכי טוב שלי. ואם מישהו יפריע לי בשיעור, מי יקום עליו? הוא. בגלל מחמאה אחת, הפכתי אותו מאויב לאוהב. תיק שק, מחמאה אחת, הרגעתי את העניין. יש לה כוח אדיר. מי לא אוהב מחמאות? אתם יודעים מה הבא במחמאות? אם אתה מתמכר להם, אתה מסכן. בוא נגיד ככה. אחרי השיעור, הרבה פעמים, פעמים כן, פעמים לא באים אליי, חזק וברוך, נהניתי מהשיעור. כיף לשמוע, מה לעשות? אני בן אדם. כיף לך לשמוע שמישהו בא אליך ואומר לך, אל תבואו עכשיו, תגידו לי שנהניתם, זה בסדר, אני יודע, אבל זה כיף לשמוע. תראו לכם, וזה קרה לי, שאף אחד לא ניגש אליי אחרי השיעור. ולא רק זה, בא לי אחד אומר לי, נתתי סיפור על משקפיים, אמרתי משקפיים ורודות. יש משקפיים בצבע ורוד, פעם היה קרובת משפחה באה עם משקפי שמש שרואים בצבע ורוד. הייתי מאוד מסוקרן, לקחתי את המשקפיים, שמתי, ראיתי עולם יפה. כולם נראים יפים, כולם נראים מחייכים, הכל ורוד. אז סיפרתי זה בסיור. ואף אחד לא בא אליי אחרי השיעור. ולא רק זה, בא אליי אחד, אומר לי, הרב, לא אומרים משקפיים ורודות, אומרים משקפיים ורודים. אתם מבינים שהרגשתי חוסר גדול מאוד. הרגשתי חוסר גדול מאוד. הייתי צריך עכשיו מישהו שאני יכול לבכות עליו. אף אחד לא החמיא לי היום. ולא רק שלא החמיאו לי, תראו איזה הערות גאוניות יש להם. מחכימות מאוד ההערות שלהם. וואי 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 וואי, כיף לשמוע מחמאות, אבל אסור להתמכר אליהם. תיזהרו. אם אתה רגיל שאשתך מחמיאה לך ואומרת, כמה אתה חכם, כמה אתה גאון, אל תאמין לה. אל תאמין לה, כי אם תתחיל להאמין לה, אתה בבעיה גדולה. כי אם תתחיל להאמין לאשתך שאומרת לך כמה אתה גאון, ותלך ברחוב ויגיד לך, עזוב אותך, אתה לא מבין עניין, וואי וואי, כמה אתה תיפגע. כמה שיהיה קשה לך לשמוע את זה, אבל אשתי אמרה לי שאני גאון. תירגע, מותי, כי אמרה לך את זה כדי קצת שיהיה לך כיף בחיים. תירגע, אל תיקח את זה ברצינות ואל תפרסם את זה ברבים. כל מחמאה שתקבלו בחיים שלכם, תיקחו אותה בערבון מוגבל. כיף לקבל את המחמאה, תהנו, אבל אל תאמינו. כי אם קיבלת מחמאה ותרגיש שאתה באמת, באמת, באמת כזה, או אישה אמרו לה, וואו, כמה את יפה, כן? בערבון מוגבל. כי אם מחר לא יגידו לך את זה, תרגישי חוסר, ולא תהיי שמחה. לכן אותו אודי, בלי השיניים, היה מאושר. כי כנראה אשתו אף פעם לא אומרת לו כמה אתה יפה. אז הוא לא מאמין שהוא יפה. וגם אם אף אחד לא ברחוב בא ואומר לו שהוא יפה, הוא מרגיש מאושר. אבל אם אתה אומרים לך שאתה חכם, יפה, צדיק, אתה יודע, כל אחד ואחד לפי מעלתו ודרגתו, ואתה מתחיל להאמין למה שמספרים לך, מחכים לך ימים אפורים מאוד. כי אם אתה תהיה במקום שלא יחמיאו לך, אתה תרגיש חוסר. בדיוק כמו אותו נרקומן שלא מקבל את הסם שלו. זו התאווה. תאווה מתפצלת להמון חלקים. אל תתאוו לכסף, הכסף לא יספק אתכם. תתאוו רק שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם לעבוד אותו בנחת. אוכל על השולחן, קורת גג. וכמו שאמר יעקב אבינו, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש. כל השאר זה יפגע בנו. בעזרת השם, אני רק התחלתי. בשיעור הבא אנחנו נדבר על שני הדברים האחרים, על הגאווה, אבל אני מבקש מכם בקשה. כדי שזה לא יהיו שיעור לבטלה, תיקחו את זה איתכם הביתה. תשאלנו לכם במחשבה, אני לא רוצה כבוד. לא רוצה כבוד. אני גם לא צריך מחמאות. לא צריך מחמאות. מחמאות, בן אדם שצריך מחמאות, זה נובע מחוסר ביטחון. עצמי. אדם שעכשיו יודע ללמוד, ויבוא ויגידו לו, והוא יחכה שיבוא ויגידו לו ללמוד, כנראה שהוא לא יודע להעריך את עצמו. ואדם צריך לדעת להעריך את מה שהשם נתן לו. מחמאות, קבל, קבל. תגיד תודה רבה, בלב, אתה לא צריך את זה. ככל שתצריך את זה יותר, יהיה לך חוסר. כך גם לגבי נשים, ככל שהתאווה שלנו תגדל חלילה לנשים, כך נרגיש יותר חוסר במה שנקבל. לא נהיה שמחים במה שיש לנו בבית. תוריד את התאווה, תהנה ממה שיש לך בבית. כך בכל עניין, שבוע הבא, תבואו ותספרו לי. אני בטוח שזה יעזור לכם מאוד, אתם תרגישו קצת יותר מאושרים.
אחים יקרים, שלום וברכה. מדבר יגאל כהן, הרב של בית המדרש יביע עומר. אני רוצה להציע לכם להיות שותפים איתי. אנחנו כרגע נמצאים בקרוונים בבני ברק, בבית מדרש, שעוברים פה למעלה מ-2,000 איש במשך שבוע אחד. למעלה מזאת יושבים פה 90 אברכים ולומדים תורה במשך יום ולילה. בית המדרש פתוח 24 שעות. אנחנו מאוד מעוניינים לקנות את השטח. אני רוצה להציע לכם להיות שותפים איתי בכל הזכויות שיהיו במקום הזה לנצח נצחים. גם בעוד 200 שנה, מי שיזכה להיות שותף איתי ולקנות חלק מהקרקע הזאת, יהיה לו בגן עדן, בעזרת השם, יעלו אותו ממדרגה למדרגה, כי הזכויות של המקום יהיו שלכם. אנחנו בעזרת השם נקנה את השטח. אני מבקש מכם, אחים יקרים, תבואו לעזרתי, תהיו שותפים איתי לקנות את השטח. עמה על עמה בשטח הזה עולה 100 שקל במשך 36 חודשים בהוראת קבע. אפשר לקנות מטר על מטר, 400 שקלים למשך 36 חודשים. בתרומה שלכם, אחים יקרים, אני אשתדל בכל יכולתי לעשות את הדברים הטובים ביותר שיעשו נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אני חולם ורוצה ללמד את בני ישראל תורה ואהבת השם דרך ארץ, שנוכל לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני. המקום פה בעזרת השם יהיה מגדלור של תורה, אהבה, שמחה, שלום בית. יש פה שיעורים של שלום בית, של חינוך ילדים, שיעורים של אהבת השם ואמונה בקדוש ברוך הוא. בואו אחים יקרים ותהיו שותפים יחד איתי, ממש שותפים שלי, לעשות נחת רוח לבורא עולם שנתן לנו ומעניק לנו בכל רגע ורגע חיים. ואין לי ספק שמי שיתרום וירים עכשיו טלפון ויתקשר ל-03-8770 03-8770 ויתרום, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה, בנחת, בילדים טובים, בבריאות איתנה, בססון ובשמחה, ובוודאי בפרנסה טובה. אמן כן יהי רצון.